יום חמישי, פרשת בשלח. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם סיפור נפלא על תשועה שסיפר אברך מבני עלייה חשובים בבני ברק. סיפור שהופיע ביתד השבוע. הוא מספר שהיו צריכים לאיזה ניתוח, לניתוח שתל לבת שלהם הקטנה. כמובן שזה דבר שמלווה, יש מתח מזה, בשורה שנחתה ברם ביום בהיר. בכל אופן, ההליך קבלות של ההחלטות לקראת ניתוח הקשה, קנצלר רב חיים קניבסקי, קבל עצה, ברכה, אמר שאני אלמד ללכות קריאת שמע, ואז היא תשמע כאחד האדם, לא תצטרך שום דבר. אז שאלתי אותו, מספר הרב, חזרתי אומץ, שאלתי אותו למה זה קשור, אז הוא אמר, השמע לא, אז נכון, שאתם מוצאים לפיכו. טוב, הוא אמר שברוך השם, הניתוח עבר בהצלחה, אבל אחרי זה, יש תקופת הסתגלות, כדי תקופה ארוכה ללמוד את ההשפעה של השתל על השמיעה, והם לוקח כמה חודשים עד שהילד מצליח להדביק את הקצב, עודת לשתל שהוא מסוגל לשמוע. אבל בכל אופן זה לוקח זמן, אף אחד לא מצפה שתינוק בן יומו יסתובב לכיוון מקור הכל ולענות שקוראים לו. כרגע המושתל לוקח זמן עד שהוא לומד. הוא אומר אחרי הניתוח, הוזמנו לבדיקות מעקב שגרדות בשניידר, נבדקה איזו פגיעה מכרעת, שהיא כל הזמן התחתה, כל במסיבה אחרת. השבוע אומר, כשסוף סוף הגענו לבדיקה הגורלית, התבשרנו ששומעת במעט האחוזים יותר מאדם ממוצע אפילו. היא אומר, הילדה שלכם היא כמו כל ילדה רגילה, מבדיסו לנו הרופאים. ברוך השם. אתם יכולים להזמין תזמורת לריקודים, הם אומרים. כמובן שההתרגשות בהודעה הייתה גדולה. אברך הנרגש מהר לחדור לספסל לימודים הכולל, כשהוא מצויד בירוגות ולחיים. הכולל סיפר להם, שיתף אותם. כשהוא התיישב ללמוד, צריך לשבורות של בן הפורים, בשביל ללמוד הלימוד השתו של הדף האמי, כשהוא התחיל בזה, אז הדף שאחדו שם באותו יום, זה היה אשמה לאוזן חומה שתמו יצאים לפיך. לא בכדי יום, הרבדיקה התעקבה, שנזכה לתוצאה מסבירת התוצאה, כמו התוצאה שהם צריכים לקבל, אז הוא אומר, בשביל זה צריכים את האשמה לא הזנחו, מה שאתה אומר, זה מפיך. אנחנו ממשיכים פה עם מנהל, רעיון של הרב לוסטיגמן, של מנהל מערכת הדפסת המבחנים בדירשו, הרב יום טוב זליק, שמספר על אומס העבודה לקראת המבחן הראשון של הדף היומי. הוא אומר, בימים כתיקונם, עמוסות כדף של הרב זוטניק בעבודה רבה, עבודת הקודש של מערך הדפסה של המבחנים, בימים האלו, כשנערכים בקצחנות לקראת המבחן הראשון, עומס גדול שבעתיים, מדובר בתוספת של 800% מספר המבחנים שמדפיסים מפוצים. רבבות מלומדי הדף היומי רוצים להיבחן, יש עשרות מוקדי מבחן חדשים, אז כמובן שמלאכת ההכנה של המבחנים, עסקיתה צוותים שלמים, זה מתחיל כמובן על ידי הרבנים שמנסחים את המכתבים, משקיעים מאמץ, שהמבחנים יהיו מנוסחים בצורה מיטבית, שאף אחד לא יתקשל בגלל שהוא לא הבין את השאלה בצורה ברורה. כלומר שמשקיעים מאמץ שהמבחן לא יהיה קשה מדי, דבר שעלול לייאש חלילה את הלומדים והנבחנים, קצת שני שלא יהיה קל מדי. שלא ירגישו שם, כדי שירגישו שנבחנים על מבחן רציני. ואז עוברות השאלות לצוות הבקרה, בודק את המבחנים, עונה על השאלות, בודק עם המסכות פירוי. אחרי זה מגיע המבחן לצוות הטכני, שמבצע את ההתאמה, ייצוב, הכנה לדחות. ומשם מגיע לבית הדפוס שמתריס את זה בחוברות בעשרות אלפי עותקים, ואז מגיע למרכז הלוגיסטי של דירשו כל המבחנים, שם מנצח הרב זלודניק על המלאכה, ומכין את זה לשליחה והפצה למאות מוקדי המבחנים הפזורים בכל רחבי הארץ. כל העבודה הזאת מסביר הרב זלודניק, נערכת סביב כל אחד ממבחני דירשו. בכל תכנית מדובר ברבבות מבחני דפנים בהלוך, הקינן חוכמה, הקינן פרה, הקינן שנייז. פעם ארבעה חודשים יש את המבחן המתקן, פעם בחצי שנה קינן שס וקינן הלוך. מדי חודש יש גם מבחני בני הישיבה, קאט של שבי, תלמוד וביודו, ידירשו בוקר. כשמבחני בני הישיבה מתבטאים משלם הסכת, בכל ישיבה שמצטרת בתוכנית, בהתאם למסכת שנלמדת בה באותו זמן. הוא מספר איך זה עובד, אני מקבל את המלאכה אחרי הדפסת המבחנים, צריך לדאוג יחד עם הצוות לפירוק חבילות, לכן תן להם לשלוח. כל מקום מקבל כמות אחרת של דפסים, מתוכנית אחרת, מכל אחד מהתוכניות. יש גם חומר מלבש, כולל הסברים לאחראים. של המוקד הבחינה. טוב, כמובן מערך מאוד מאוד מסודר, כל מערכי מבחן, מוקד מבחן השתקוד, יש רשימה מדויקת כמה מבחנים הוא מקבל, כל אחת מהתוכניות כדירשו, כמה צריך גם לאסוף את זה, מהתפה מתאימה בעצם למשקל של המשלוח. עכשיו כשנוספה תוכנית חדשה דווקא אל דירשו, כשמספר המבחנים עליו וזינק עשרות מונים, אז אומר זה בחירה כמעט בלתי אפשרי. סיפר שהוא עובד, הוא מספר לרב לוסטגמן שאתמול עבד 16 וחצי שעות רצוף כדי להספיק ולעמוד בלוח זמנים הצפה. יום ראשון פרשת בשלח, כבר התחיל הפיזור עצמו, באמצעות מערכת שלמה של משלוחנים, חלק בעובדי דירשו, חלק חברות חיצוניות. אומר, אנחנו היום ביום רביעי, כן, דיברו איתו אתמול, זה אומר שעד צהר היום שישי הכל צריך להיות סגור וחתום עם הכתובת של כל מוקד מבחן, כל הפרטים הנלווים. כמובן שהגדיל בשביל זה את מצבת העובדים. והרבה עבודה ברוך השם, אין תלונות חזר חלילה. מה לגבי עבודה שאחר המבחן, פרויקט לא פשוט. כלומר שנערכים זה כבר עכשיו, מכינים את הקרקע, האיסוף מתחילים במוצאי שבת. הוא אחרי הוא בעצמו עושה את האיסוף בירושלים, ועוד כמה עובדים שמתרכזות החבילת מכמה ערים כספות, מיד אחרי זה, כשהיא לפרק אותם, כל חבילה כוללת מבחנים מכמה מהם תוכניות. מבחנים צריכים להישלח לבודקים שונים, לכל תוכנית יש צוות בודקים אחרים שנותן את הציונים למבחנים. אז גם בזה יש כללים. ההוראה, הוא אומר, שקיבלתי מהנהלה, לא שולחים מבחן של תושב בני ברק, למשל, לבודק שמתגורר בבני ברק. מחשש להיכרות, ליגוד עניינים, חוסר נעימות שלה, לבודק מה נבחן. מדבר גם, הוא אומר, אברכים פעמים דרך חמים, שכל אחד מהבודקים הוא כזה, ואי אפשר לצטוט מהם שיפנו זמן על חשבון הלימוד שלהם, כדי לבדוק מאות רבות של מבחנים. הוא מראה שהפורק של החבולת יתאם ביום ראשון בצהריים, אבל זה לא בטוח, יש קרוב ל-200 מוקדי מבחן חדשים, דבר עניין שחילק מהחבולת הגיעו באיחור, שם חדשים, כך קצת יותר זמן כשיש עומת, כשיש כזה עומת. שואלים אותו איזה מסר, הוא רוצה להגיד לקורא מוודאי, הוא אומר, אני רוצה להגיד לכל מי שקורא את הדברים, את מי ששומע, אל תרחמו עליי, אל תרחמו, תמשיכו, תדאגו שתהיה לי הרבה עבודה, כמה שיותר, כשאני חזר הבית, אני מסביר הבית שם עבדתי קשה מאוד, אני אספר את זה בשמחה, כי אני יודע שככל שאני עובד קשה יותר, זה אומר שיותר אנשים עומדים בדף הימי, חוזרים, משננים אותו, וגם מבחנים עליהם. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים מתוך מוסף שבת קודש, ראינו איך נראה פרויקט אנרגיה שובה חשמלי, ואיך נראה פרויקט אנרגיה שובה נפשית. אני מספר פה שלפני כמה שנים נתקלה ישיבת מומש בבעיה שהגנרטור השבת ייצר עודף חשמל. אז הציעו למקם על הגג הבטוח תנורים זולי אנרגיה שיפתרו את המערכת מהעודף. לא מדובר בבעיה נקודתית, הוא אומר, אלא בבעיה כלל ארצית שהמציאות יש כמות חשמל רבה לא מנוצלת, למעשה נזרקת. זה חוסר היכולת לגור חשמל. אז השאלה איך אפשר לשמר מזמן העודף לזמן החסר. אז איך פותרים את הבעיה? אז זה נקרא אנרגיה שאובה. הרעיון בעצמו פשוט, אבל הביצוע יותר מורכב. הרעיון הוא הקמת שני מאגרי מים ענקיים, עליון ותחתון, שבזמן שיש עוד חשמל משתמשים באנרגיה מיותרת לשאיבה של מים, האגר התחתון למאגר העליון, ובזמן שקיים חזר בחשמל, אז מזרימים את המים למטה, ובדרך המרוצה הם מייצרים חשמל בחינם. לא מדובר בתיאוריה יפה, אלא במציאות, אחד הפרקים הגדולים בארץ בשיטה הזאת הוקם בצפון. בהשקעה של 2 מיליארד שקל, מאגר המים העליון זה ליד קיבוץ מעלה גלבוע, תחתון ליד קיבוץ רשפים, ביניהם, בתוך ההר יש צינור אוויר שמקשר במאגרים. בתוך האולם ממוקמות טורבינות ענק שכל אחת מהן יכולה לייצר 150 ואט חשמל, ובשעת חסר בחשמל המים שיורדים מלמעלה, מאפילים את הטורבינות שמייצרות חשמל במשך 10 שעות רצופות. בשעות עודף וחשמל, אז הופכות הטורבינות למשאבות שמחזירות את המים המאגר העליון לקראת סיבוב הבא, הוא חוזר חלילה. עד כאן הסיפור הזה. אבל איך זה קשור אלינו? לא מזמן התחילו רבות אלפי ישראל תשעת מחדש בפרד רב סיימי. האנרגיות שפיימו מפעמות בשונים ברחבי העולם היהודי הדירות, אני אבוא להגיד אותם, אבל החכם מיניו בראשו, הוא יודע שאחרי תקופה של עודף אנרגיה, מגיע גם תקופה של חסר, של חסר באנרגיה. אז החכם מיניו בראשו, מה עושים? איך משמרים אנרגיה מזמן עודף לזמן החסר, ואיך מייצרים אנרגיה חדשה בזמן החסר. התשובה לשאלה הראשונה יכולה להיות קבלה ספציפית. כל אחד בהתאם לאופי של המקבל. תחזיק מעמד גם אחרי שתרד ההתלהבות הראשונית. והתשובה השנייה יכולה להיות באמצעות ההדרת והחשבת כל שלב ושלב מלימוד השב. סיום משמעותי בכל סיום השכת ולציין במשהו אפילו סיום כל פרק. אנחנו ממשיכים הדקה המתוקה, 60 שנות מרתקות על הדף הרימי. הגמור אומרת בדף למדלת, מספה לצייך שאיכה ונתלי בוי באובס. הגרח, הדריף, מחדש שכל מה שלעיכוב ולדבר כסופס זה רק בנוגע לפירוש המילים. אבל בתפילה יש צורך בכוונה נוספת, שאדם הרגיש שהוא עומד לפני המלך, הכוונה הזאת מעכבת בכל התפילה, ואם לא כיוון, כוונה כזאת הרי הוא כמצסק, וזה לא תפילה בכלל. הלכות רבות בלכות תפילת שמונה עשרה נגדרות מכוח העניין הזה. מטעם זה אסור לשבת, אפילו לעבור. לפני המתפלל יש הלכה, כשמתחילים לפסוע בו יתושון עם רגל שמאל, להראות שהפרדה במלך קשה. וכן עוד הלכות, אחת כל אברמסקי שאל שאלה. ביום הכיפורים נכנס כהן גדול, ארבע פעמים יש לקודש הקודשים, פעם הרביעית זה בשביל להוציא את הכף המחתו. אז לכל ראו שואל, בשלמה להוציא את המחתו, היה כהן גדול, צריך להיכנס באופן מיוחד, כניסה נפרדת, כי היו עליה גחלים, אז צריך לחכות שהקטורת תסרב, אבל למה את הכף? למה את הכף הוא לא הוציא בפעם, מיד בפעם הראשונה, אחרי שהוא קן את הקטורת? אומר בו מנקל אירנשטיין, שאלה טובה, אבל התשובה, תראות הרבה יותר טוב. כי אחרי שהכהן גדול מסיים את העבודה של הקטורת, פעם מתפעל תפילה קצרה, בשעה שמתפעלים, אומר רב חזקאל אברהם, כי לא מחזיקים שום דבר ביד. ואנחנו ממשיכים יום הדילולה. היום זה היורצייט של הגוין, רבי ציון פלמן, בישיבת, לפני כ-40 שנה, אז הוא עלה שאלה הלכתית מעניינת. בדינה קדימה מברכות ידוע שאם הברכות שוות, אז החשוב קודם, אם יש מין שיבה, הוא קודם לכל. אפילו מול חביב. אם שני הפורות ממין שיבה, אז הוא מקדים את המין הקרוב בפסוק לארץ. זאת אומרת, זית, תמר, עיניו, תנה ורימון. כשהברכות לא שוות, מין העץ, מין האדמה, חביב קודם, אפילו נגד שיבת המינים. ככה מכריע משנה מורה. על פי זה הציג הגאון רבי ציון פלמן עידון, מי שהיה לפניו תמר, תאנה ובננה. דרגת החרבות היא תאנה, בננה ותמר. על מה יברך? אם יברך על הבננה, על התאנה שהיא חביבה, אחרי הברכות שוות, אתה צריך לברך על התמר. אבל אם יברך תמר, כשאין דבר כתב שוות חביב קודם, הבננה חביבה יותר מהתמר. אם יברך על הבננה, הרי התאנה יותר חביבה מהתמר, אם יברך, מי אמר הבננה, סליחה. ואם יברך על התאנה, הרי בברכותיהם שוות, מן שבעה קודם, חוזר חלילה. אז הוא הכריע הרב פלמן שיברך על התמר, והוא הביא את סימכים מהגמור בזבוכים, שכתבה בסדר עדיפות של הקורבנות, שזה קודם כל של קודשים, אחרי זה מין זבח, קודם לאוף שנמלק, ואחת קודמת לא אילו. אפילו אחת עשרות לא לסבעים. אז בזה הוא דן, ומזה הוא מוכיח, את הדבר הזה. אז איזה בחור צעיר, שהיה מקורבה סטייפלר, תציג לו את זה. רק בסוד הוא הסתיר איזה פרט מסוים. אז הסתתו לך עכשיו רגע, בממיית שהשאלה אין בה כלום, לא מניע ולא מקצוצי. אז החוף חזר מהר לרב פלמן, לצבי פלמן, שתתר לו. שאלה רב, אמר לו, תחזור על השאלה, ואז הוא שם לב, שם את ליבו שהוא הסתיר איזה משהו פרט חשוב. טוב, אז הוא נכנס בחזרה, ו... הראה לו את זה, ואז נערה משפחת בנה של סטייפלר אומר, ושאלה אחרת, זה שאלה יקרה. טוב, הוא ביקש ממנו שידון בזה, אבל הוא אמר, אני לא מה אירוע אירוע, אני לא פריסק, אבל טוב, התחילו לפלפל בזה בכל זאת, מסבורן, רק לכאן או לכאן, הוא דן בכל העניין הזה, אפשר לראות בפתח, ברשות, כל הדברים. הוא אמר שאפשר, שעניין חביב, זה רק אם גם אם יאכל את זה קודם, שעד התייחדות הברכה הייתה, אז במסגורה, הוא אמר שנראה לו יותר, שים למייסי בברכה, ברך את הברך על החביב יותר, את זה קודם, אפילו שולח על פרישון. כמובן שהוא שמע גם את ההכרעה, הפתרון מהגמורה, ואז הוא שאל את אומרו, תגיד לי, אבא, עוד שספר, כך הוא שאל את הסטייפלר על הרב פלמן, את הבן שלו. הוא אמר, תגיד לו שאני אמרתי שסבורה שלו הסברה שלה, שהסברה שלו הסבורה ישורת. אם אלה צריך סיכוי הרב משהו ספר. אז הבן אמר, אז הבן הגיב שכשהבא עשה הוא שאל אם נוציא ספר, הבן אמר לו שלא. אז הוא אמר לו, בציורתי הוצאתי טוב שהרדבונה והרגשתי שוטה של הספר הזיקה לי. לכן הוא יעץ לו, שלא לא, אמר לו ספר, כשאמרתי לו, זה קצת צעיר, אבל היום, וכן, וכן, שכן החוף כמו, אז תגיד לו שיש ביצור עליו. טוב, רבי ציון הלך ואמר לו את זה. רבי ציון, שהוא היה כולו צניות על צניות, בנובל על נובל, חס לדילמה, עכשיו אחד הוא לא רצה לסרב, לא יודע מה לעשות, הוא חושב שלא לכתוב ספר על הקונטרס. באמת יצא אחרי כמה חודשים, קונטרס שאל מטוידו על ירידת המים ועל זורע. קונטרס יצא כמה בלי שם ובלי כתוב. אחרי זה הראו לו שזה לא, בצורה זאת לא יכולה להקד. אחרי גם אמר לה ראש תימן, כי צריך לכתוב שאת השם של החמש, מי שיש להראות, זה לא יכול לפנות ועוד סיבות. בקונטרס הנוסף, שהוא הוציא על נושא הלכתי אחר, וכן בהמשך, הוא היה כותב, אפשר להציג את הקונטרס אצל בן ציון סלמן, זה היה מפלדס. כמובן שהיה מגיש את סטייפלר, והוא היה קונה את זה בפזיס מלא. ואחד פעמים, הסטייפלר שאת לו כמה זמן, אמר לו 5 לירות, אמר לו זה שווה הרבה יותר, נתן לו יותר מזה. כידוע, אחרי שהסטייפלר היה נותן, לא שכח להתפרג. והגאון רומש שברזנטר, שמרגע שהוא הסטייפלר קיבל את הקונטרס הזה, אז הוא יינדו ולא עזב אותו עד שהוא סיים את כל הקונטרס עד העמוד האחרון. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דברים של ענייני ט"ו בשבט, לקראת ט"ו בשבט הקרב. יש פה דברים מופלאים של הרב צפי, חמיר הסיקנדה בייסורי. ומה שחקרתי עם מומחים ידי דבר, המצב חמור, והוא אומר, אני אגיד כמה פרטים, פרוט היבשים עם ויובאים, מדינות שונות, טורקיה, טיואן, תאילנד, סין, מזרח, אין שם פיקוח רציני וקבלני על פסיעת המזון, לא רק מבחינת קשרות, אם יש קשרות במשהו אחד, אבל אומר, מבחינת הרכיבים, מוסיפים לפרוט היבשים כל מיני חומרים כימיים, שיש בהם פרי, דרכן, דרכן מסוכן, צבי מאכל, תרטיזים, צלפור, חומרי הדברה נגד התושים ותולעים, המילן, סוכרים מסוכנים, שמן בקלים מוצק, מסוכן למחלה הידועה. שומן רווי שגורם מוצא גרם קולסטרול גבוה, חומצות, שם פרפין ו-SO2 המסוכן ועוד מרנבישים. כל החומרים האלה מורכבים כדי לשמר את הפירות, לייצר אותם, לצבוע את המצויים זוהרים, והם מסוכנים. מסוכנים יוצרים אלרגיה, היפראקטיביות, מתח, דיבלנות, בעיקר אסתמה ועוד נשימה קשות. ועוד רשימה של דברים נורים, בעיקר הוא אומר, הצבע, הוא מביא פה שמות, הצבע הכחול זה המסוכן ביותר, מכיל פחם ונפט וגם זפת. ירוק ואדום וצהוב, יש פה את המספרים, 133, 129 ו-110. הוא מוסיף שבעיקר למנה מאכילת קיבי מיובה, שמכיל תרכיזים 102. גם אבטיח מיובה, שמישמש צהוב, שהוא מתוסף את חומצות בזרחן, אורגני הטבעי, הוא בצבע חום כהם, אומר. פרוסות מלונים, סכנה ממש, בננות מטוגנות מכילות זפת בגופרית, גם שהם נתגנים מוצק, הם מסוכן שבעתיים. אם הוא צריך לקנות עם קליפה, כי הקליפה זה מאבד את הערך הבנותי, חצי מלון. כמובן, מזכיר לסיום את בעת התולעים, והרמשים ושאר מני התושים, זה משמרנו, החכם ימר בראשו. ואנחנו משיכים עם פשוט אחד שואי פה את הרב שוורצבוד, הוא נסע לראות, היה איזה כנס, איצוף מנהיגים, הוא רצה לראות מלך גוי, יש מה לברך עליו, והם מבטלים תורה בשביל זה. אז הוא עונה לו, שמעבר בשונה, הוא נצא להשתדל, מלכים אפילו מלכי גוי, ושהם יזכה, המשתברור אומר שאם הוא ראה פעם אחת, אז הוא לא יבטל מלימודו יותר כדי לראות אותו. ואם בא בכלל מכבוד יותר גדול, אז ילך, אם לא, אז לא ילך. השבט הלוי, הוא כותב, במצוא באופן שייתכן שהוא בכלל לא יראה, שיש מצווה גם אם הוא לא רואה את המלך עצמו, רק את הצוות שלו. כך גם מוכרח מהתמורה, שרחשי שעצום, יש ברך על מלך שלו, הפעמל שלו, כתב עוד שמצא בזה אתכם, גם לברך גם על מכה, שאפילו שאסור, בטא בנשים, הוא יכול לברך גם שרואה את הקרות שלו. אנחנו משיכים דף עמי בהלוכה, אנחנו רואים שעה טובה בסימן טוב נמדלת. מהי השישו, והאם יוצאים ידי חובה במצא שעצויה נקה מחסובי? כך בעוד מסוימים אני אוכל לשמוע היום בשלוחה אחת בשירים ופי הרבנים הגאונים. מצה המכונה בתורת לחם עוני, פרט להשיש עוד דרשו חזל, זה כיכר לחם מאוד גדולה, אי אפשר להגדיר אותה כלחם עוני, כי אין דרכה של עמי לאכול פת כל כך גדולה. היא מופיעה בתנ"ך עד השישה הזאת, זה בין 700, בין 7,200, בין 4,000 ל-7,200 צמק בשיטות השונות. אבל נראה מדבר הפסקים, שגם בכיכר הלחם שלא כך גדולה לעצים לחובה, הרמוק כתוב שראו שלא יקיים את מצוות אכילה למטה בכל מצה שיחבה ביוחן. מצה החבה ששברו אותה לפני האכילה, אנחנו שהשברים לא אכשרים כלחם עוני, שהרי כל מה שצמיק זה נבצעת לפני האכילה. אז עם אלה, כי לא תואר לחם עוני נקבע בשעת האפייה ולא בשעת האכילה, אבל יש אומרים שהשברה כן השם לחם עוני. לחם שעשו מסובין פורסן, כשהם הקליפות שנושרות בשעת החיטה, והקליפות הנותרות בנפה אחרי הניפוי אין לו חשיבות של פת, ולכן הם מפרישים מן אוכלה, לא מוכרים עליו במועט, אלא מזמין אותם לשעה כל. מצא שעשה בכזה אופן אפשר לחם עצמת. אבל לחם שעשו מכם החגיל ומערבבים בו גם סובין ומורסן, זה כבר לחם כל דבר. כשבקים מצוות מאכילת מצה, צריך שבחלק שאוכל מהמצה יהיה כזית קמח רגיל. ככה גם הדין של לחם סובין שמצוי בשווקים, שהרכב העיקרי שלו הוא סובין, אבל מעורבת בו כמות משמעותית של קמח רגיל, ולכן דינו כלחם. מצה שעשויה מחיטה שנבחנה עם הסובין והמורסן שלה, דהיינו שלא הפרידו אותה מהחיטה מהעולם, אז הם מצטרפים להשלמת שיעור האכילה, ודי באכילת כזית מהמצה, גם אם אין בו כזית מהקמח הרגיל. בדעת השכונות אוכפת שמיועדת לבעלי חיים, אין לה חשיבות של לחם, ולא מברכים עליה המועד גם אם אין, וגם אין חובה להפרש מנחלה, וכל שכן, שלא ניתן לקיים בה מצוות אכילה סמצה. אין משום שאלה נחשבת כלחם, ואין משום שאת מצוות אכילה סמצה אפשר לקיים רק במצה שנשמרה מחימות לשם מצווה של מצה לכל אורך תהליך ההכנה. ובמצה כזאת היא בוודאי לא נשארה קדים. אבל פת שמיועדת בעיקרה לבעלי חיים, מיועד, אבל מיועדת גם לבני אדם. גם אם בני אדם אוכלים, אין רק מעט, רק בשעת הדחק, יש לה חשיבות של לחם, ואם היא יועדה לאכילה ליהודים, היא נחשבת גם כמעט ושמורו. אם אחרי הכנת הבצק החליטו לייעדה גם ליהודים, אז המצה לא נחשבת כשמורה, לדעת הרמ"א. מתן החשיבות של לחם לפת לא נקבע לפי הייעוד שלה, אלא על פי טיב הפת, ולכן פת שמעורבים בסובין ומורסן בכמות שגורמת לבני אדם ימנע מאכילה, גם יביא אותה לבני אדם, אין לה חשיבות של לחם. עד כאן מנהל דפורים בהלכה שלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, מנהג בקצרה, מנהג גם שמעת כבר מאוד חזל לפקח בעצמם, על תחינת החיטה לצורך פסח, לוודא שהיא מבוצעת ללא חשש חומץ. ללא חשש חימות. תחינת החיטה לצורך הבאת מצות צריך לבצע לכתחילה 48 שעות או יותר לפני הלישה. אם זה לא אפשרי, צריך לבצע את התחינה לפחות 24 שעות לפני הלישה. אבני רחיים שהשתמשו להם לדגן שנלטק במים, אפשר להשתמש להם לתחינת החיטה לצורך המצות, אחרי הסרת שכבה עליונה. אבל אין לאפות המצות מהקמח הראשון שנתחל בו. הוא כדרכנו נפליג מים אחורה, אני זכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, חמץ שאינו רואי למאכל אדם, רואי לאכילת כלב, האם דינו כחמץ גמור? אז יש לו דין של חמץ גמור, זה רואי לאכילת כלב, כי אפשר לחמץ בו איסות, וחובה לבאר אותו מדורץ, יש לנו שגם במקרה שהוא לא רואי לחמץ איסות, חובה לבאר אותו לאכול לפחות מדרבונן. אבל יש אומרים שבאופן שהוא לא רואי לחמץ, כגון שהוא מעורב דברים אחרים שמחרתם הוא לא ראוי לחמץ, הוא לא ניתן להפיר את המטרובת, דינו כחמץ שאינו ראוי למאכל כלב. חמץ שאינו ראוי למאכל כלב, אבל במקרה ראוי עדיין לחמץ בו יסוד, דינו ככל חמץ שאינו ראוי למאכל כלב. בצק, שבטרם הכניס את חלקל במידה כזאת שהוא לא ראוי למאכל אדם, אז יש שמצדד שמאחר ומעודו לא היה חמץ, החמץ הזה לא הראוי לאכילת אדם, חובת הביור, היא רק מדי רבונן, וכשהוא בתערובת ייתכן שאין חובה לבאר אותו בכלל. דף העניין תנו דבלי. הבקש רחמים על חברו, האם צריך להזכיר את השם שלו? היכן בתפילה מותר לבקש בקשות תרצויות, ומה יהיה במיידן? כך ועל עוד נושאים העניינים, נלמד היום עשרת ברוכת דף למדלי. ואנה לקראת סיום החפיתים בחיים. חופץ חיים יומי. מדוע אנשים מרגישים הנאה גדולה בסיפור חופץ חיים, בסיפור לשנורת? אז בסעיף אב מהפתיחה, בסעיף אב מהפתיחה כתב החופץ חיים, שהמספר והמקבל לשנורת עובר גם בלב של לסחה לשם קודש, בגלל שאין בעבירה זאת תאווה והנאה גשמית, שמחמתה התגבר יצרו עליו. ולכן נחשב האבון הזה כמרד ופריקת עול מלכות שמיים בעלמי. בביאור המוסף הם מביאים שעל דברים האלה של החופץ חיים החזוני שמר, כן, הוא בא בשמו על ידי הרב שטיינמן. שכנראה החופץ חיים לא טעם בטעם האנוי שיש לו לשנורת. והוא מאיר שבאמת המעיין בספרי החופץ חיים, יראה שבקחותו החופץ חיים ידע היטב את כל האופנים והדרכים של יצרו שיש לו בלשנורת. גם הבן שלו כותב שאבא שלו יודע את כל האופנים והרמומיות שיש בין מוצא הדיגן כתוצאה מהמחלוקת של הגדולה שהייתה בצורתו בעירדים, שהתקבץ לו הרבה חומר מהסכסוכים והמריבות. הוא הוסיף שלדעתו המחלוקת הזאת היא זאת שהעירה את אבא שלו לחבר את הספר. בכל אופן, הסיבה שאנשים כן מרגישים הנאה, אז כותב ושמרת לשון בשם הגויים, שאפילו שאין מזה הנאה גשמית לדבר דברים בטלים ולהתאנס מכל מקום, הוא אומר, יש לזה נאה יותר מכל העבורות, כי כל דבר שאדם עושה, נוצאים לו רוח ממרום, שכן היה לנובע, והרוח הזאת לא שוקטת עד שיעשה עוד דברים. ככל שעברה גדולה יותר, כך רוח התאומה שבאה ממנו גדולה יותר. ובסורת קלנטר כותב שלשון הרע זה מסוג החטאים שלא נגדרים לחמת אהבה, אלא לחמת מוכניות התאומה שמלפפת את האדם לחשתיות. ורב חסקי לוינשטיין אומר שבאמת צד הטבע אין בזה הנאה בסיפור לשנורת. דברי חז"ל, שעדי הרגל בדברה לשנורת, זה נהיה לו לעונג, שאין לו שיעור. והאדם עצמו, כשהוא מתרגל בלעבון הזה, זה עושה את זה לעבון שיש בעונה כולה. הרב חיים פרינלנדר בספתחיים, הוא מבאר בשם הרב דסלר, שבאמת מעצם הסיפור של שנורת אין הנאה, אלא האדם הזה שהוא חושב שאם הוא יקטין את הערך של החבר שלו, יגלה את המום, יגדיל את הערך של עצמו ויתכבד בקלון חברו, שהרי הוא נקי מכל אותם פגמים מומים, לסיפור על החבר. והנאה הזאת, היא אומר, היא מושתתת בדיוק על העניין הזה, על השלב בדמיון, שהרי הערך האמיתי של אדם, הוא אומר, נמדד כפי שזה נראה בעיני אחרים. אבל אם זה תולד הנאה, ולכן אמרו, אין יתרון לבעל הלשון. עוד מביאור מביא בשם הדורש דובי, שהנאה של המספר לשנור לא נגרם עצמי רבה חוקבות של מתווסף, אלא מחסרון והשפלה של השני, לכן זה לא נחשב קנה, כי זה לא נאה חיובית, הנאה שמגיעה מהיעדר הטוב של הזולה. וכאין הנאה של הנחש שמקיש את האדם, וכל הנאה שלו מחסרון עמוקה, שעל זה אמרו לו, מה הנאה יש לך? ולסיום רבותיי, לסיום רבותיי, התחזקות יומית. הגאון הצדיק, רב דון סגל, אומר שמי שיש לו אמונה יכול לעבור את החיים ולעמוד בכל הניסיונות ולשמוח בכל מה שקורה לו, כי הוא יודע, שהקדוש ברוך הוא מתקן את העניינים יותר טוב ממנו, כלשון חובת הלבבות. כל מה שמתחזקים בזה, אומר רב דון סגל, אין לשער את ההצלחה ואת השכר. כי לשכר האמונה, אומר רב דון סגל, מובא בבא. לשכר האמונה אין קץ. שדל אם כן רבותיי להתחזק באמונה שהרבוין שלום דואג לכל צרכינו, עושה זה טוב ביותר בעבורנו. וככה בזאת השם נוכל לעמוד בכל ניסיונות החיים. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכניות ובגשמיות וכל טוב סלע.